טוב, בשבוע שעבר הוספנו עוד בפורים, וגם הפעם אני רוצה כבר להיכנס לתוך הפרשה, אבל פורים שואב. ובאמת הכניסה עוד יותר מהיום הנורא הזה, השבת, ומהיום עוד יותר מחייב להיכנס לעומק, ועוד נקודה אחת, ועוד יסוד אחד בפורים, בתוך הדברים שאנחנו עסוקים בהם בשבועות האחרונים. הזכרנו כמה פעמים כבר את דברי חז"ל על הפסוקים, בימי הפורים האלה נזכרים ונעשים. הפסוקים מסתיימים, וזכרם לא יסוף מזרעם. תודה רבה רבה. וחז"ל לומדים שכל המועדים עתידים לבטל חוץ מפורים. נכון, הזכרנו את זה בשבוע שעבר. ודעה נוספת באותו מקום בחז"ל, חוץ מפורים ויום הכיפורים, ודיברנו על עניין הגורל והגורלות, שפור זה הגורל, ומדוע דווקא הפור מציין את מהותו של חג הפורים. אולי נחזור לזה בהמשך, אגב הקשרים אחרים. אבל הדברים הללו, כפי שהם מופיעים בחז"ל, מופיעים לא לגבי פורים, אלא לגבי מגילת אסתר, והדבר שם הוא הרבה יותר מפתיע, כי הם מופיעים כהלכה ברמב״ם. את הלכות מגילה מסיים הרמב״ם, עוד מעט שהדפים יהיו לפנינו נראה את הדברים בפנים, מסיים הרמב״ם בהלכה מרתקת. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים, עכשיו הוא לא מדבר על ימי הפורים, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל לימות המשיח. המפרשים מסתבכים שם במושג ימות המשיח ברמב״ם. לא ניכנס לעניין עכשיו. מתי זה בדיוק? באיזה שלב? לא ניכנס לזה. אבל כך כתוב פה. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר. והרי היא קיימת, שמעו את הלשון, זה פלא פלאות, והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בתהילים לעולם. זו פסיקה ברמב״ם, או, הנה נחכה שנייה, כי זה הרי בלי לראות בפנים לא תאמינו שזה רמב״ם. בואו, שכוח. למה הפסקנו? שאי אפשר להגיד שלום עליכם. בסדר? יש לנו מקור ראשון. אגב, הכותרת למעלה היא כותרת הלכתית. אנחנו קצת נעסוק בהלכות מגילה בתוך הדברים שלנו היום, כי אנחנו באמת כבר קרובים למגילה. כותרת למעלה היא כותרת שהיא לשון ההלכה. גם בגמרא במגילה וגם למעשה בפסיקת ההלכה. הגמרא אומר, ההלכה פוסקת שהקורא את המגילה למפרע, מחזור מיד למקור הראשון, שהקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה זה הקורא את המגילה למפרע? קורא את המגילה למפרע זה מי שקורא את המגילה לא לפי הסדר, אלא קורא למפרע. פרקי היסטוריה מרתקים, וכך הוא קורא את פרק י' כי הוא עכשיו עוסק בענייני מיסים, אז הוא עוסק ביסם המלך מת. אחרי זה הוא קורא את פרק ח', הוא יודע את הכל, אבל הוא קורא למפרע והוא לא קורא כסדר. זה המושג של הקורא למפרע. אז הקורא למפרע לא יצא ידי חובתו בכלל, למרות שהוא קרא הכל. צריך לדעת, בהלכות מגילה יש כמה הלכות מאוד מוזרות. זאת אומרת, למשל, יותר מבכל קריאת התורה אחרת, הרי קריאת המגילה היא לא דאורייתא, היא מצווה דה רבנן, היא משבע מצוות דה רבנן, חנוכה, פורים. אז קריאת המגילה, מי שקרא ופספס משהו, מאוד צריך להיזהר בזה, בגלל השמח והשנים והפורים והמן והקליפת המלאק, והיום יותר מתמיד צריך לדעת כמה להשמיד את זה. אבל צריך לעשות את זה. אבל מי שמפספס משהו במגילה, יכול להיות שלא יצא ידי חובה בכלל. הסיבה המקורית להלכה ולמנהג שיהודים ככה השתדלו שתהיה להם מגילה כשרה לפני זה, זה כדי שיוכלו להשלים עם מגילה כשרה. זה היה המקור ההלכתי, כי אז כשיש לך מגילה כשרה אתה משלים עם מגילה כשרה. למעשה נצג בפוסקים שגם אם הוא משלים מתוך החומה שהוא קורא ממנו, אז הוא יוצא ידי חובתו, אבל צריך לעבור ולשמוע את כל המגילה. אבל לא די שאני צריך לשמוע את כל המגילה, הקורא למפרע את כל המגילה, קרא את כל המגילה, אבל לא לפי הסדר. הדין הוא לא יצא. הדין הוא לא יצא. עוד נחזור למושג הזה. אותי תמיד עניין, וזה גם הפוסקים דנים בזה. מה הסברה של אדם, ודאי זו הלכה בפני עצמה, אבל מה הסברה לקרוא למפרע? מה פתאום? מה עובר עליו? למה לקרוא למפרע? שיקרא את המגילה. יש הלכה ידועה אחרת, אתה קורא את שמה. אתה קורא את שמה, קריאת שמה יש לו שלוש פרשיות. קורא את שמה למפרע, לא יצא. אם שואלים אותי מה הסברה לקרוא את שמה למפרע, אני מבין. אתם יודעים למה? קודם כל, זה כתוב בתורה בסדר הפוך. אז הקורא את שמה למפרע, הוא קרא קודם כל את פרשת ציצית, היא הפרשה השלישית, והיא מופיעה בכלל בספר במדבר. ואחרי זה הוא קרא את הפרשה, אז יש היגיון. יותר מזה, סדר היום שלי פותח בציצית ואחרי זה מגיע לתפילין. אז אני מבין את הלוגיקה של הקורא את שמה למפרע, אני מבין מה עובר, אני מבין למה הוא עשה את זה. אבל מה פתאום אדם קורא מגילה למפרע? מה הרעיון בכלל? אבל ההלכה היא הקורא למפרע לא יצא, וישנו ביטוי מפורסם של הבעל שם טוב, שמופיע בכתר שם טוב. ביטוי מדהים, שהקורא למפרע לא יצא, כמובן לא הביטוי ההלכתי, אנחנו נחזור בהמשך לביטוי ההלכתי. הבעל שם טוב אומר שהקורא למפרע לא יצא, הכוונה היא, של כוח על הדפים, שהכוונה והקורא למפרע לא יצא, זה שהקורא היום, והוא קורא את המגילה בכוונה גדולה, והוא לא פספס אף עוד, והוא קורא עם כל החומרות, אבל הוא קורא את המגילה כאילו זה סיפור מההיסטוריה. הקורא למפרע, הוא קורא מה אין חומרה שהוא פספס, אבל הוא קורא את המגילה כמו סיפור שהיה בה. מאוד חשוב, הוא יודע מה היה, והוא דן מי ואיך, והפרסים והיהודים, אבל זה לא הסיפור שלו מהיום בבוקר. איך הם אומרים שם, זה היה היום בבוקר. זה לא היה אצלו היום בבוקר. זה למפרע. יכול להיות שבקריאת התורה רגילה הוא יצא, במגילה הוא יצא. קורא למפרע, אומר הבעל שם טוב לא יצא. כך לא יוצאים את היכולה, הוא צריך לקרוא את המגילה שלו פה, עכשיו. איפה זה אצלך? זה יסוד גדול גדול גדול, עוד ניכנס לזה בהמשך. אנחנו ערב פרשת זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך וצאתכם ממצרים, והפרשנים הקפידו שם לשים לב, זכור את אשר עשה לך, לשון יחיד, המלאק בדרך וצאתכם ממצרים. אז או בדרך וצאתך או אשר עשה לכם. מצוות הזכירה היא את אשר עשה לך בדרך בצאתכם ממצרים. אתה חלק מכלל, אבל אתה צריך לנצח את אשר עשה לך המלך בדרך בצאתכם ממצרים. והדרך בצאתכם ממצרים היא ודאי הדרך בצאתכם ממצרים. אבל הדרך בצאתכם ממצרים לא נגמרה, כי אני צריך להזכיר עוד מעט בתפילת ערבית את הדרך בצאתכם ממצרים. כל עוד אני מזכיר את מצרים ואת יציאת מצרים, אני בדרך בצאתכם ממצרים. לחובת הזכירה את אשר עשה לך עמלק, מקבילה להקורא למפרע לא יצא. אני רוצה להיכנס כדי להבין את מושג המגילה, עד כמה היא כל כך אימננטית לנו בכל. אגב, מצוות פורים זה נקרא מגילה. יש כמה מצוות בפורים. אבל עיקר מצוות הפורים זה נקרא מגילה. אנחנו מברכים ונקרא מגילה שלוש ברכות, שעשה ניסים, שהחיינו, וכמובן על נקרא מגילה. ואנחנו צריכים להתכוון לברכות שאנחנו מברכים על כל מצוות היום. זאת אומרת, אנחנו לא מברכים על מצוות היום עם מצוות היום. אנחנו מברכים על מצוות היום עם נקרא מגילה. אנחנו ממקדים בדיוק את נקודת העיקר של פורים. מקרא מגילה. חז"ל שואלים למה לא אומרים הלל בפורים. התשובה הראשונה היא, קריאתה זו הלילה. קריאת המגילה זה ההלל של פורים. וכמו שבהלל לא מפסיקים, בקריאת המגילה זה ההלל של פורים. צריך להבין את המושג הזה טוב, קריאתה זו הלילה, אדם לא הלל. וקריאת המגילה היא בעצם כל פורים עניינה של המגילה, ועכשיו אני מתחיל את הכל בדברי הרמב״ם שהתחלנו על פה לפני שהיו אלפים, ונחזור לשם, משם מתחילים את הכל. רמב״ם מופלא. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים. אנחנו רגילים להדגיש כל פעם שגם כשהרמב״ם מדבר על דברים עתידיים, הוא אומר הלכה. זה הגדרה הלכתית ברמב״ם. איך אמרנו כמה פעמים? שכשהרמב״ם פוסק הלכות משיח, זה כדי שגם המשיח ידע שצריך לבוא לפי הרמב״ם. אז ההלכה זו הלכה. אנחנו לא עוסקים עכשיו ברעיון. אנחנו עוסקים בהלכה, זה רמב״ם. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל לימות המשיח. חוץ ממגילת אסתר. פלט לא. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינם בתהילים לעולם. מה נלמד בעזרת השם לעתיד לבוא במהרה בימינו? חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. זהו. ואף על פי, עכשיו הרמב״ם שואל שאלה נוספת בתוך זה, חוץ מהפלא הגדול, מה, ישעיהו, מה? ואף על פי שמעבר לכל השאלות האחרות, עניין מגילת אסתר מזכיר את כל הצרות, והרי כל זיכרון הצרות יבטל. כאן נמצאת שאלה מאוד עקרונית. זיכרון הצרות הרי יתבטל בגין בעזרת השם שנזכה לאור של גאולה, שנאמר כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי. ימי הפורים לא יתבטלו, שנאמר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. אז את הדברים שהזכרנו, שימי הפורים לא יבטלו לעתיד לבוא, פסק הרמב״ם להלכה. א', בהקשר לדברים של הפעם הקודמת ולפני. אבל ב', וזו הנקודה שאני רוצה לגעת בה היום, היום אני רוצה לגעת בעצם עניין המגילה. מגילת אסתר תהיה קיימת, היא וחמישה חומשי תורה. זה דבר מדהים שצריך לנתח אותו לעומק. הרייבד, המשיג הגדול על הרמב״ם, מזדעק פה ואומר דבר חריף מיד כמובן בהתחלה, כל ספרי הנביאים והכתובים עתידים לבטל, אמר אברהם, דבר הדיוטות הוא זה. דבר הדיוטות, זאת אומרת, זה לא קודש, זה לא נכון. דבר הדיוטות הוא זה, זה לא ביטוי שאנחנו מבינים אותו, זה שטויות. דבר הדיוטות הוא זה, זה מנוגד לקדושה, ומיד תבינו למה. כי לא יבטל ספר מכל הספרים, שאין ספר שאין בו לימוד. אבל הרמב״ם הרי לא המציא את זה, הרמב״ם מביא את זה מחז"ל. לכן מבין הרייבד, אבל כך אמרו רבותינו, כך אמרו, אפילו יבטלו שאר הספרים מלקרות בהם. מיד אני אסביר מה הוא התכוון. אתם תראו שהוא מתכוון מלקרות בהם בציבור, לא מללמוד, אלא מלקרוא בציבור, לא יקראו הפטרות. לא יקראו לימות המשיח את כל הספרים נביאים וכתובים בציבור. מגילה לא תיבטל מלקרות אותה בציבור. מגילה לא תיבטל מלקרות אותה בציבור. תיבטל קריאה בציבור של איכה ושל ישעיהו ויחזקאל ועמוס. אבל לא תיבטל מגילת אסתר מלקרות אותה בציבור. אני רוצה להתחיל את הכל בשאלה שתמיד ככה רצה באוויר. מי כתב את מגילת אסתר? מצד אחד חז"ל מגדירים דברים מדויקים. יש לכותבי הספרים בתנ"ך סוגיה שלמה במסכת בבא בתרא. שם כתוב משה כתב חמישה חומשי תורה, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. יהושע כתב כך, שמואל כתב ספרו ורות. וכך מתארים את כל כ"ד כתבי הקודש, מי כתב מה. שם אומרת הגמרא במקור 3, אנשי כנסת הגדולה כתבו את הספרים הבאים, יחזקאל ו-12, פי עשר, דניאל ומגילת אסתר. בסדר? המגילת אסתר, אומרים חז"ל במסכת מגילה, שלא רק שאנשי כנסת הגדולה כתבו מגילת אסתר, מגילת אסתר, אומרים חז"ל ביטוי מדהים, דפדאי, מגילת במסכת מגילה, ברוח הקודש נכתבה. מאידך, תשמעו את הדברים הבאים, והם ככה, אילו היינו פותחים בהם, אני בכוונה לא פתחתי בהם, כי היו סוקלים אותי. אני אפתח ישר במקור 5, בדברי המהרש"א, בדברי המהרש"א, הפרשן הגדול על הש"ס, אתם מיד תראו לאן זה שייך, לאיזו סוגיה. אבל אני לא רוצה להתחיל בסוגיה, כי אז זה יכניס אותנו למקום, אני רוצה קודם כל לראות. אומר המהרש"א במקור 5, אתם רואים מקור 5, אני מדלג ברשותכם על השורה וחצי הראשונה, ושם אומר המהרש"א כך, ושם המן ומרדכי ואסתר, בסדר? יש לכם במקור 5 באמצע, ושם המן ומרדכי ואסתר, נראה כי שמות פרסיים הם, כי המגילה נכתבה על ידי הפרסיים. שמענו? שעל כן לא הוזכר שם הקדוש ברוך הוא במגילה. כדעת הרב אבן עזרא. המגילה נכתבה על ידי הפרסיים, שעל כן לא הוזכר שם הקדוש ברוך הוא במגילה. אנחנו התרגלנו לדברים אחרים. חוץ מזה, מה פירוש המגילה נכתבה על ידי הפרסיים? הרגע אמרת שברוח הקודש נאמרה. המגילה נכתבה על ידי הפרסיים, ולעתיד לבוא, מה יישאר? חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר בלבד. זכות לא קטנה אם זכו הפרסיים. המגילה נכתבה על ידי הפרסיים. ומה עם חז"ל שכנסת הגדולה כתבו את מגילת אסתר? אגב, המהרש"א אומר את זה על מה? הוא אומר את זה על המדרש שאנחנו ניכנס אליו היום קצת יותר בנחת. הזכרנו אותו תמיד, והוא מאוד ידוע ומוכר. מקור 4, גמרא בחולין. משה מן התורה מניין. ככה הגמרא מתחילה, היא לא עוסקת רק בהמן, מרדכי ואסתר. נכון? מי שזוכרים, זוכרים תמיד את מרדכי מן התורה, המן מן התורה, אסתר מן התורה. לא כך מתחילה הגמרא. משה מן התורה מניין, שואלת הגמרא, שאלה מוזרה. אמרתי משה מן התורה מיני. התורה ממשה מיני. כל התורה זה משה. מפורס משה מן התורה מיני. רש"י מסביר שם, מיניים שיוולד משה עוד לפני שנולד. משה מן התורה, מיניים שיהיה דבר כזה בכלל, שיהיה במין האנושי דבר כזה שנקרא משה. משה מן התורה, מיניים, המקור, ושגם הוא בשר. זוכרים את הפסוק? בתחילת התורה. אחרי, בעקבות, חטאי הדור שבעקבותיו בא המבול, אומר הקדוש ברוך הוא שהוא לא מאריך יותר ימים, והוא נותן 120 שנה. לא ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר. לא ידון רוחי באדם בשגם הוא בשר. פשוט פשוט בשגם הוא בשר שהוא בשר. ולכן אני לא אוכל יותר לדון אותו ולתת לו את האפשרויות, ואני נותן לו עוד 120 שנה. זה הפשט על פי רש"י. וזה 120 שנה לפני המבול. 120 שנה לפני המבול. המילה בשגם היא ייחודית. וחז"ל עומדים שם, ורש"י עצמו מביא את זה על התורה, וזה המקור. בהמשך הפסוק הוא בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה, אז בפשט זה היו ימיו 120 שנה, זה לא שהאדם חי 120, אלא שעוד 120 שנה יהיה מבול. אבל חז"ל מבינים שם, עוד ייווצר בעולם אדם כזה שיהיו ימיו 120 שנה, והוא הסיבה ללמה לא כדאי להחריב את העולם. הוא עוד יביא את העולם למקום כזה שבשבילו כדאי שלא יהיה מבול. בשגם, במספרו, בגימטריה שלו, בשגם, ב' וג' זה 5, וש' וב' זה משה. בשגם זה 345 כמו משה, גמרא. ולכן כאן נתנו משה מן התורה מינה. צריך להבין. ממשיכה הגמרא ואומרת, המן מן התורה מיניים. מביאה עוד מדרש קשה מאוד. המן העת. אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. המין העת. אסתר מן התורה מניין. נכתיב ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אלה הפסוקים בסוף התורה בפרשת וילך, שתהיה גלות ויהיה אסתר פנים. ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצרוני הרעות. הרבות האלה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. ולכן כתבו לכם את השירה, והיא תהיה לכם לעד לבני ישראל, בסדר? כל הפרשה ארוכה שם. אז אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתיר. מרדכי מן התורה מניין, דכתיב מורדור, ועל זה דיברנו באריכות לפני שבועיים או שלושה, אני לא זוכר, אגב פרשת כתיסה, ששם בתוך תחילת סיפור השמן מרקחת רוקח שבו מושכים את כל כלי המשכן מופיע מור דרור ומתרגמינן מור דרור מירה דחיה מור דרור מור שהוא זך נקי הרמב"ן מסביר דרור חופשי נקי מזיופים נקי מסיגים נקי מפסולת מי רדחיה, צמוד. אומר המהרש"א, איך משה נכנס לחתונה הזאת? מה הקשר בין משה למרדכי לאמן ואסתר? זה הכל עוסק בפורים. מה משה מן התורה מיניים? אומר המהרש"א, עכשיו נחזור למקום חמש שעכשיו תבינו אותו, ולפי הנראה, היה לבעל דין לחלוק ולומר, כי שם משה בספרעון נתנה לו. והוא לשון מצרי כדעת המפרשים. ולכן מדברים פה על שמות שהם אינם משלנו. אז משה, למה עכשיו מסביר שם, שחז"ל אומרים שהיו לו שמות אחרים, הרבה יותר עבריים, טוביה, אביגדור. משה, השם הזה הלא יהודי לכאורה, שהופך להיות העיקר, הרי מקורו בא ממקום אחר לגמרי. מן התורה מניין ועל זה באה התשובה. בשגר הוא בצע. ועכשיו להעריך להבין איך אפשר. על פי זה הוא אומר, כמו שמשה הוא שם שבא מבת חרחור, מרדכי, אסתר והמן הם שמות פרסיים, והמגילה נכתבה על ידי הפרסים. זאת מהפכה, זה דבר קשה מאוד. מה פירוש המגילה נכתבה על ידי הפרסים? מה המושג הזה? ואתם הבנתם מה הוא אומר? הוא אומר, ולכן לא מופיע השם הקודש ברוך הוא. זה יכול להביא לדברים שאגב מובאים, ואני רוצה לדבר עליהם קצת, הם מאוד מאוד מורידים הכל. כאילו, זה בצדק, מרדכי שמות פרסיים, מורדור, באסתר, בסהר, ועוד כל מיני דברים שבאמת נכונים, אבל צריך לתפוס אותם טוב. הוא עצמו אומר המהרש"א שמקור דבריו הוא אבן עזרא. נכון? הוא מפנה לאבן עזרא. ואבן עזרא הוא המקור השישי בעמוד, כפי שהוא מופיע בהקדמתו למגילת אסתר. ושם כותב אבן עזרא דבר מדהים, וזה היסוד של המהרש"א, ומי שנקרא במהרש"א ולא מכיר את מקורו באבן עזרא, ואני מתכוון לדברים שנכתבים עכשיו, לא מבין את המהרש"א, לא מבין את המהלך, זה מהלך גדול מאוד. אבן עזרא במקור כותב כך, והנכון בעיניי, ואבן עזרא בהקדמתו למגילת אסתר, שזאת המגילה חיברה מרדכי. אבן עזרא אומר, הנכון בעיניי, הוא לא אומר כך אמרו חז"ל. הוא אומר, אתם מכירים אותי, וכשאני חושב שחז"ל אומרים משהו שהוא לא פשט, אני אומר, והפשט הוא איק. והנכון בעיניי, זאת אומרת, זה פשוטו של עניין, וזה פשוטה של היסטוריה, וזה פשוטו של מקרא. כי כשאתה קורא את מגילת אסתר יותר מכל ספר אחר, יותר ממה ששמואל כתב את רות, מרדכי כתב את מגילת אסתר. כי כל הפסוקים מתארים שם איך הם כותבים את המגילה. לכן הדבר ההגיוני ביותר שמרדכי כותב את מגילת אסתר. ומרדכי ואסתר עסוקים בהצלת העם ובגדולת העם ובקדושה ובטהרה. והנכון בעיניי שזאת המגילה חיברה מרדכי. אז מאיפה הגיעו עכשיו הרעיונות האלה של הפרסיים? והעתיקוה הפרסיים. ושוב, מי שנצמד כמו אבן עזרא לפשט מרגיש את זה באוויר. אתם זוכרים את הפסוקים שחותמים את המגילה ממש ממש בסוף? יש שם פסוקים מוזרים מאוד. וכל מעשה תוקפו וגבורתו, זוכרים? וכל פרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים, נו, על ספר דברי הימים. או, למלכי מדי ופרס. מעניין מאוד. מה זה פה, זה ביבלוגרפיה, זה ספרן. זה הפניות למלכי מדי ופרס. איפה ראינו ספר כזה? אומר אבן עזרא, מרדכי כתב, והעתיקוה הפרסיים. וייתכן מאוד שהעתיקוה הפרסיים בפקודת מרדכי. וייתכן שהעתיקוה הפרסיים גם אחרי ימי מרדכי, כי זה הייתה גאוות וגדולת פרס. אז השתחררו מהימים של המן, וזה היה הנושא הכי גדול, והעתיקוה הפרסיים. ונכתבה, עכשיו תשמעו את אבן עזרא, זה דבר מדהים, ונכתבה בדברי הימים של מלכיהם. והם, מי? הפרסים ומלכי מדי ופרס, היו עובדי עבודה זרה. והיו כותבים תחת השם הנכבד והנורא, שם תואבותם. ואט לאט ידע מרדכי בגדולתו שאם הוא יכתוב שם השם במגילה, אז הם יכניסו שם במקום שם השם, שם תואבותם. והנה כבוד השם שלא יזכרנו מרדכי במגילה. לפני כל הדרשות, אומר אבן עזרא, פשט, פשט, פשט. נכון? פלא פלאות, מגילת אסתר לא מופיע בשם השם פעם אחת. אתם יודעים למה מתחפשים בפורים? אני אגיד לכם משהו שנשמע כמו פורים, אבל הוא בכלל לא פורים. כל השנה יש מצווה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ברור רחום, אתה רחום. ברור חנון, אף אתה יהיה חנון. וגם בפורים. ברור מחופש, אף אתה תתחפש. כל מגילת אסתר זה הקדוש ברוך הוא מחופש. הקדוש ברוך הוא מחופש לאחשוורוש. ועכשיו הוא מתחפש למישהו שכועס על ושתי. ועכשיו הוא מחופש, והמלך של המגילה זה מלכו של עולם, ואת המגילה כתבו הפרסים, ומרדכי זה מורדוך, ואסתר זה אסתהר, ומה אתם עושים לכם? אתם יודעים מה קדושת המגילה? ששם השם שלא מופיע במגילה, לא מופיע במגילה כדי לגלות שאין אפשרות בכלל ששם השם ימחה. מרדכי לא אפשר שיופיע שם השם, כי יש משהו יותר גבוה מההופעה של שם השם. זה שם השם כשהוא לא מופיע. כששם השם לא מופיע, הוא מופיע בתחפושת. הוא מופיע פה, במציאות, אתה לא רואה את זה בכלל. אתה לא קולט את זה בכלל. כל המועדים עתידים להיבטל חוץ מפורים, הסברנו בשבוע שעבר כך. שאלנו איך יכול להיות שכל המועדים עתידים להיבטל? הרי המועדים זה מצוות. והרמב"ם אומר שמצוות לא בטלות לעתיד לבוא. וכאן הוא עצמו אומר, במקור הראשון, בהלכה האחרונה, בהלכות מגילה, שגם ימי הפורים הם היחידים שעתידים לא להיבטל. אז מה פירוש המועדים עתידים להיבטל? הרי מצוות לא בטלות. הסברנו בשבוע שעבר את הדברים כך על הימים של פורים. אני מזה רוצה להגיע למגילה, זה עולם ומלואו. על ימי הפורים אמרנו כך. כל המועדים הם מה? הם הערה בתוך העולם שלנו. מבינים מה ההבדל בין העולם הזה למה שקורה פה הרמב״ם לימות המשיח? הימות המשיח פה זה העתיד לבוא, זה לא הימות המשיח של ההתחלה, של אין בין העולם הזה לימות המשיח של הרמב״ם לימות מהמים. זה ההמשך אומרים הפושים. בין העולם הזה לימות המשיח, תדמיינו את זה רגע באיזה דמיון פשוט כזה, תחשבו על איזה אולם ענק, שיש בו מאחוריו, בסוף, מחיצה. המחיצה הזו מסתירה על אור אדיר, אור שאי אפשר לתאר, אור מסנבר, אור שכאן אנחנו לא יכולים לראות אותו. אל האור הזה כולנו מחכים. כאן, עד המחיצה, יש כל מיני אורות, קטנים יותר, גדולים יותר, קטנים פחות, אבל סך הכל, יחסית לאור הגדול שמופיע שם, זה חדר חושך. לחדר חושך הזה קוראים פרוזדור. לאור הגדול קוראים פרקליט. החדר הזה הוא חדר חושך לא כי הקדוש ברוך הוא נמצא בו פחות. הוא נמצא בו יותר. אבל אתם יודעים מה צריך לעשות בפרוזדור כדי להגיע אל הפרקלין. נתן לי הקדוש ברוך הוא לגלות את אורו בתוך החושך. לכן כל עוד מגיעים לשם, עד שלא מגיעים אל המחיצה הזאת, אנחנו נמצאים כל הזמן בדרך בצדכם עם מצרים. מתי יוצאים ממצרים? כל יום, כל היום. כל היום מתמודדים עם מצרים ויוצאים ממנו. ערב הבוקר יוצאים ממצרים. כל המאבק שלנו עם עצמנו בחיים, כל המציאות, היא לצאת ממצרים ולגלות שאפשר לצאת ממצרים. כשהיא לצאת ממצרים צריך סייעתא דשמיא מיוחדת מאוד. לפעמים אני נמצא כל כך עמוק, כל כך במנפת שערי טומאה, שרק אני השם, אני ולא רלעף, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר, יכול להוציא אותי. כל החיים הם בעצם יציאת מצרים. ובתוך החיים האלה יש רגעים של חושך, ורגעים של אור, ורגעים של חושך, ורגעים של אור. חודש אדר נקרא משנכנס אדר מרבים בשמחה. מה זה מרבים בשמחה? אני רוצה להגיד דבר פשוט, הכי פשוט בעולם. אם יש משהו קשה, וביום כזה הכי חשוב לדבר על זה, אם יש משהו שקשה בעולם, זה למצוא שמחה. אבל שמחה באמת, לא בלוף, שמחה באמת. למה? באמת אין יותר נקודות משמחות בחיים? באמת אין נקודות של תראו לי למה בסופו של דבר בוא נחשוב רגע בעומק. כי בכל שמחה מקננת דאגה. בכל שמחה. בכל לידה מקננת דאגה. כמעט הייתי אומר שהעדות לשמחה היא מיימדית, אם היא לא הוללות, היא הדאגה שלא מציל אותך. תוכל אישה לפרי בדן. להיפקד. איזו שמחה בעזרת השם שנזכה כולנו. ככל שהשמחה גדולה יותר, הדאגה גדולה יותר. הדאגה היא מנגנון הכי חזק שיש בעולם כדי לשמר משהו. יש כל הזמן מאבק. לא בין השמחה לדאגה. ולמי נמצא למה? בין הסוף לבין האינסוף. במה אני באמת יכול להיות שמח? באמת שמח. לכן כל כך קשה להכיר שמחה בעולם. במה שאני יודע שהוא אינסופי. לזה קוראים בעולם שמחה של מצווה. מה זו שמחה של מצווה? מה זה משנה אם אני שמח כי עשיתי מעשה טוב אם הוא מצווה, או כי עשיתי מעשה טוב והוא לא מצווה. אני שמח במעשה הטוב שלך. שאלה גדולה מאוד. גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מה זו שמחה של מצווה? שמחה של מצווה היא שמחה בזה שאני לא עושה רק דבר שהוא נכון כי אני מבין שהוא נכון. אני קובע פה חותם אינסופי. אני מקיים פה את מצוות השם. זה אינסופי. אתם יודעים מתי הרגעים הכי משמחים באדם? לידה, זה רגע משמח אותך. כי אני נשיק לאינסוף. אתם יודעים איפה מופיע הדאגה? באי היכולת שלי להישאר באינסוף. אז אני שמח ביכולת שלי להופיע אינסוף, ואני דואג, וגם לפעמים עצוב, מאי היכולת שלי להישאר באינסוף. האולם שתיארתי מקודם עד למחיצה הזאת הוא אולם שכל הזמן מתמודדים בו סוף ואין סוף. האין סוף הוא מה שנותן את הקיום. אבל הכוח הדומיננטי באולם הזה הוא הסוף. אני הסברתי את עצמי. כלומר, כל כוח הקיום הוא זה שאני יכול להיות מחובר לאין סוף. זה כל הכוח, זה כל הטעם. זה כל הטעם לקום בבוקר. היכולת להטביע חותם אינסופי. אבל הדומיננטיות בעולם היא אינסופית. לא כי יש יותר רע או יש יותר טוב. כי הרע הוא יותר דומיננטי. עשה הקדוש ברוך הוא שהאור, גם אם הוא מועט, הוא יכול לדחות חושך, גם אם הוא מרובה. אבל זה לא משנה את זה שהחושך מרובה. האור יכול לדחות את החושך לא כמו כל דבר פיזיקלי אחר. שנפח יוצא, זה אותו נפח צריך להיכנס. מעט אור יכול לדחות המון חושך. נר אחד יכול לדחות המון חושך. כי האין סוף יש לו יותר כוח מהסוף. אבל הסוף הוא הדומיננטי, מה לעשות? הוא הדבר הדומיננטי. איך אמרנו כמה פעמים, את אותם דברים מדהימים בשולחן ערוך, למה חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? כי הרעה אצל עובדי השם לא עלינו, לא עלינו, ביום כזה רק להגיד את זה, איזה דבר. כי הרעה אצל עובדי השם היא שמחתם וטובתם, לא חלילה לעצור פה את המשפט, תזכרו את סוף המשפט, שולחן ערוך בריש כ"ב. כי הרעה אצל עובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל עליו מה שגזל עליו השם, והוא עובד בזה את השם, והיא שמחתו וטובתו. מהי שמחה על האדם? שיש לו משהו אינסופי. האינסופי שלי זה לעבוד את השם. אז כל עוד אני עובד את השם במה שמשמח אותי, זה נפלא. אבל את האמת, אני עובד את השם נטו, או אני גם שמח באוכל שיש לי. כלומר, כמה אני מופיע, וכמה האני הזה בטל אל האמצו. תמיד יש לו את האני, וזה בסדר, כך צריך להיות בעולם. אבל המושג הזה של לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה הוא האם באמת 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 מה שאני חש הוא את האינסוף? ועבודת השם היא שמחתה? אז באולם הזה שקראתי לו האולם עד למחיצה, באולם הזה שקוראים במשנה במילה היפה ביותר שיכולה להיות פרוזדור, טועים מי שחושבים שפרוזדור זה מקום לא חשוב. אין אפשרות להיכנס לתרחים בלי הפוזדור. לא רק טכנית. כי אתם יודעים מה קורה כשנכנסים לתרחים בלי הפוזדור? נשרפים מהשמש. אי אפשר להיכנס לתרחים בלי הפוזדור. הייתי בתרחים לפני שהגעתי לפוזדור. אתם יודעים מתי הייתי בתרחים לפני שהגעתי לפוזדור? בעולם הנשמות. אבל אני לא יכול להיכנס אל התרחים מפה. כשיש לי את המאבק הזה בין הסוף לאינסוף, בין הקלה למצחי, בין הגוף לנשמה. בעולם הזה יש כל הזמן את המאבק, ויש רגעים שהם תחנת הדלק, שנותנים את האור, הם תחנות האנרגיה, הם הרידינג של העולם הזה. אתם יודעים מה הרידינג של העולם הזה? שבת. פסח. זה תחנות האור, זה תחנות האנרגיה. מה קורה שם בשבת? בשבת אני פתאום עולה מן המציאות. מכירים את הפסוק בשיר השירים שחז"ל דורשים אותו על כנסת ישראל בשבת. פסוק מדהים. מי זאת? עולה מן המדבר. זוכרים? כתמרות אשם. מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחה. מי זאת? מי זאת? זאת הקלה, זאת כנסת ישראל, זאת הראיה. איך מתוארת כנסת ישראל כשהיא באה בשיר השירים שקוראים אותו לקראת שבת? מי זאת? עולה מן המדבר. המדבר מופיע בספרים, המדבר זה המדבר. המדבר זה המקום השמן, זה המקום שאין בו חיים, זה המקום שאין בו חיות. המדבר זה החול. המדבר זה החוליות במקום הכי קשה שלו. מגיעה שבת וזאת, מי זאת? עולה מן המדבר. היא עולה ועולה ועולה מן המדבר והיא פתאום מתמלאת בשבת. רצה בשבת. אתם יודעים איך היא עולה מן המדבר? ככה מתארים רבותינו את הפסוק הזה, זה פסוק מדהים. מי זאת עולה מן המדבר כתמרות אשם? שומעים את הפסוק? כתמרות אשם. מה זה תמרות אשם? זוכרים שעושים קומבי? כשעושים קומבי, אז מביאים עצים, נכון? בהתחלה יש המון אשם. אחרי זה, מה ההמשך? אחרי כתמרות אשם, מה כתוב? מה הפסוק? מה המילה הבאה? מקוטרת. נכון? מקוטרת וגם כן כמו אשם, אבל זה לא אשם. נכון? אם אתה שם נר כזה רומנטי יפה על השולחן במלווה מלכה, אז אם הוא עושה עשן לא טוב. אבל אם הוא עושה מקוטרת ויש גם ריח, מה קרה? אגב, למקוטרת הזה לא קוראים עשן, קוראים ענן. נכון? לא עשן. מה יש לך? אתם יודעים ממנו צער העשן? מי שזוכר קומבי. העשן נוצר כי זרקתי עצים למדורה. בעצים יש עדיין לחלוחית, יש בהם מים, יש בהם כל כך הרבה דברים שנובדים את האש. ובמלחמה הגדולה בין האש ובין כל אותם נוגדנים של אש, זה כל הזמן של הפיצוצים, זוכרים? טק 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 טק, שכדאי לעוף מהזה? זה השלב של המלחמה. נכון? אם על השולחן במלווה מלכה זה יעשה טק 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 טק, אני סוגר את המלווה מלכה. זה כבר לא תמרות השם. מי זאת? עולה מן המדבר. הנתק האדיר בין החול לבין השבת, אתם יודעים איך הוא מתרחש? במלחמה הגדולה הזאת, בין החלקים שלי. והמלחמה הזאת היא כתמרות השמן. כי יש ניגודים כל כך חזקים בתוכו. ואיך זאת עולה מן המדבר? שלב א' כתימרות השם. אחרי זה מקום מגיעים לשלב שבו מתחילים לשיר דודו. נגמר כבר התימרות השם, ועכשיו מתחיל ענן הכתובת. מקוטר. מור, לבונה, לא ניכנס עכשיו. זה שלבים שלבים בפסמים. כל העולם שלנו, גם השבתות שלו, גם המועדים שלו, הם תחנות רידים שנותנות אור בהתמודדות של תמרות האשם. מי זאת עולם מן המדבר? ואז מגיעים למחיתה שממנה באה הפרחים. שם המלחמה הזאת לא קיימת. שם שמופיע הוא האור האלוקי בהתגלותו הגדולה. שם שיופיע האור האלוקי בהתגלותו הכי גדולה, שם כל המועדים בתהילים. בתהילים אין פירושו לא קיימים, הסברנו בשבוע שעבר. בתהילים פירושו הם כמו נר בצהריים. אין משמעות יותר לאור שנתן לי פה להסתובב בתוך החושך והמנהרות. אני כבר לא צריך יותר. כל מה שאני עושה בתורה הוא זכר ליציאת מצרים, והשאיפה היא שבסופו של דבר יבואו ימים שבהם יציאת מצרים לא תזכר, כי יאמרו חי השם אשר העליו ואשר הביא את בני ישראל לעתיד. איך אומרים חז"ל? לא שייבטא לגמרי, אלא שתהיה תפל. זה המושג המועדים בתהילים. אתם יודעים מה הפשט ברמב"ם לגבי מגילת אסתר? אותו דבר. כל הנביאים והכתובים הם הפרוז'קטורים, הם האורות, הם הנבואה שמאפשרת לי ללכת בחדר החושך הזה. כל הנביאים שהעמיד לנו הקדוש ברוך הוא הם הכוחות שמאפשרים לנו להתרחש. אי אפשר היה לזוז פה מילימטר בריב. אבל מגילת אסתר היא לא סיפור של נבואה. מגילת אסתר היא סיפור אחר לגמרי. מגילת אסתר היא ההסתר הכי גדול שיש. היא ספר שנכתב על ידי מרדכי שידע שיכתבוהו פרסיים. הכל תחפושת. הכל עטוף. ונכתבה על ידי הפרסיים, זה ביטוי מדהים. ולא הכניס בה מרדכי שם השם כי ידע שיעשו ממנו עבודה זרה. וממילא בישראלית אומרים ולכן בהפוך על הפוך, זו המגילה היחידה ששם השם נשאר למעלה מהמציאות. כי הוא כל הזמן נשמר בתוך התחפושת. זאת המגילה היחידה שתישאר לעתיד לנו. כל הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל באותו פשט, הם עתידים להיות כמו שאומר הרייבד, ספרי לימוד. לא נחלקו בכלל הרייבד. כך תמיד אומרים להשגה. לא נחלקו, כל הספרים וכל הנביאים וכל הכתובים יהיו ספרי לימוד. אתם יודעים מה יהיה במגילת אסתר? מגילת אסתר תהיה למה שיקראו בציבור לעתיד לבוא. מה יקראו בציבור לעתיד לבוא? שני דברים. חמישה חומשי תורה זה נורא, שהוריד הקודש ברוך הוא מלמעלה למטה. ואת המגילה היחידה שכתבנו רק מפני דבר אחד, שהגורל, הפור, היהודים, המסירות נפש, הלמעלה מהטעם והלמעלה מהדעת והלמעלה מהמקום והלמעלה מהזמן והלמעלה מהשכל והלמעלה מהרצון כתבנו. את זה הפרטיים לא יכולים להרוס, את זה שם עבודה זרה לא יכול להרוס, זה לא יכול להתעמיד. ושלב אור כזה ששייך בכלל לעולם הבא. המגילה היא במקום ההלל, לא בדיעבד. מתי אני אומר הלל? כל חג אני אומר הלל. למה אני אומר הלל כל חג? כי כל חג אני בא וקורא לכל העולם כולו ואומר לכל העולם כולו, תראו מה הולך פה. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. שמעתם פעם את הפסוק הזה? זה חוצפה ישראלית כמעט. למה שבחו כל האומים? בואו, כל האומים, בואו. למה שבחו? כי גבר עלינו חסדו. זה שמגבר בלי גבול. לא בואו תראו שניסה. לא בואו, 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 תהללו. תהללו אותנו בזה שנפל. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. באמת השם לעולם. כל ההלל זה שם השם, כל ההלל, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך, שמות השם זה ההלל, מי שיבור פעם על ההלל זה הכל גילוי השם. למה לא אומרים הלל בפורים? כי קריאת זה הללה. בפורים כל העניין הוא לא להגיד את שם השם. כי אם תגיד את שם השם, אז הפרסים יעשו ממנו עבודה זרה. מה הוא מחופש? הפצה תהיה לו. אז זה לא מופיע. זה חתיכת לעתיד לבוא פה. הביטוי מגילה, סתם מגילה, סתם מגילה, בחז"ל זה מגילת אסתר. יש חמש מגילות. סתם מגילה זה מגילת אסתר. ואתם יודעים למה היא נקראת מגילה? כי כל עניינה זה התגלות ותגלית וגילוי. למה הקורא למפריע לא יצא? נתחיל אחרת. למה מי שפספס מילה לא יצא? בוא נחשוב רגע עכשיו על עם ישראל בשושן הבירה, או ב-127 מדינות, או אלה שנמצאים ממש בארמון. עברנו פעם המגילת אסתר. זה סיפור פוליטי ארוך של 12 שנה, שלוש שנים ראשונות לא מתוארות, המשתה הראשון הוא בשנת 3 למלכו, בשנת 12 למלכותו, המהפכה, 9 שנים פוליטיות, איך קם פוליטיקאי ויורד פוליטיקאי ויורד את מלכה ועולה אחד ויורד אחד, ומופיעים שם השמות הכי מצחיקים, ואנחנו עושים להם את התחפושות הכי מצחיקות, כי אין לנו לך את זה ארץ מגילת אסתר. ושם הרידתה וויזתה זה יחסית שמות מעוברתים. ואנחנו לא יודעים בכלל מאיפה נכנסים ומאיפה יוצאים, ויש לנו תמיד תחושה לא נעימה עם זה. זה נראה לנו איזה משהו פרטי כזה, באמת זה, איך הכניסו את זה? וזה סימן, אתם מכינים את הבדיחה הרגועה שאני מספר למושגים לילדים. אם ראית פעם פיל מתחבא מאחורי עץ, אם התשובה היא לא, סימן שהוא מתחבא טוב. זה מגילת אסתר. ראית פעם את הקודש ברוך הוא מתגלה מאחורי אסתר? אתה רואה איך הוא מתחבא? אבל כדי לגלות אותו, לא אתה קובע את הסדר. תספסת עוד, תספסת את המגילה. קראת למפריע? לא הבנת לך את כל הרעיון של מגילת אסתר. קראת ישעיהו למפריע.
שאלו לא ברור, מה קרה?
עכשיו הבנת את פרק הנחמה על ירושלים, עכשיו הבנת את פרק המלחמה על השומרון, עכשיו הבנת את הפרק לגבי מלאכים, ועכשיו הבנת על אחאב, ועכשיו על יהושפט, בסדר. קראת את המגילה למפרע? אתה לא מבין כלום. אז איך יצאת ידי חובה? לא עשית שום דבר. אין פורים. פספסת נקודה אחת. לא היום. אז. תנסה להיכנס לימים אז. מישהו חיבר את... אנחנו עושים במשפה וגומרים פרק א' עם בשתי. זה 180 יום. מישהו קיבל את זה בכלל? אני רוצה רגע בעקבות המרשה במרכאות כפולות ומכופלות, לחלוק. השמות הפרסיים האלה הם מאוד עבריים. אחד השמות העבריים שאני הכי אוהב, אני לא מציע לאף אחד לקרוא ככה לילד או משהו, אבל זה שם יפהפה. שם יפהפה. המן. שם יפהפה. אנשים התרגלו לכל מיני שמות, תחשבו על המן. מה פירוש המן? בלי המין העץ. מה זה המן? המן, מה פירוש המן? מה זה מזכיר לנו המן? המן בתורה. נכון? המן בתורה. נכון? פעם שאלתי ילדים מה מזכיר המן? המן בתורה. אמרו הילדים, אבל זה לא קשור, זה זה, אמרו לא נכון, זה המותני המן, זה האופן ש... המן של התורה, נכון? למה המן בתורה נקרא המן? למה נקרא מן? רבים זוכרים את הפסוק, אבל ככמות מי שזוכרים את הפסוק, זוכרים אותו בטעות. לא את הפסוק בטעות, אלא את הפשט שלו. כתוב בפסוק, ויקראו את שמו מן, ויאמרו מן הוא. ויקראו את שמו מן, כי לא ידעו מן. אז למה הם אמרו מן? הם לא יודעים להגיד מה? אני הרבה שנים למדתי את הפסוק בערך כך. הם קראו את שמו מן, כי לא ידעו מה הוא, אמרו מה נתפלט להם, מנים ומלא. קצת יפה. נכון כאן, זה דוגרי, נכון כאן הם קוראים? יומרני הרפיניים בכל זאת, שפה פה לא קוראים. אז איך קוראים פסוק? ויקראו את שמו מן, ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. אגב, הזאת לקרוא את זה כך, נובעת מהתחושה ש... טוב, אני יודע, עוד לא ידעו כל כך. מה פשט? רשי צועק שם פשט. רשי אומר, מן מלשון וימן השם דג. וזומן. הם הלכו במדבר, והם אמרו, אז מאיפה יהיה אוכל? תסתכלו ככה לכל הצדדים, ופתאום אמרו, וואי, שהכל מסודר. הקדוש ברוך הוא מינה פה מישהו. הוא זימן כאן מן. שבוע שעבר בסעודה שלישית ישבנו כמה חבר'ה עם כמה ילדים, והדיון היה למה מתחפשים. והילדים אמרו, שאלו שאלות ככה, והילדים שאלו איך מתחפשים לזה, איך מתחפשים לזה. זאתי שאלו איך מתחפשים למרדכי. מתחפשים לאחשוורוש, איך מתחפשים לזה. אמרתי להם שאני חושב שבשביל להתחפש למרדכי צריך בעיקר דבר אחד. המן. בלי המן אתה לא יכול להיות מרדכי. כי אם אין המן, למי לא תחרב ולא נשאר הרבה? סתם, אתה תהיה, שיש להתחפש כבר לפופס. אם אתה באמת רוצה להתחפש למר אידחיה, אם אתה רוצה להתחפש למור שהוא זך, אתה צריך את המן. אגב, הילד שהצעתי לו את זה אמר שהוא לא רוצה, אז להתחפש למור. צודק, מבין אותו מאה אחוז. אל תחפש, הוא באמת צודק, אני אתקור אותו. אבל אם אתה רוצה לא להיות קובוי לקדנציה, אז אתה צריך להבין שהמן מזומן. אתה לא רק המן מזומן, הכל מזומן. יודעים מה זה המן? זה זה שמזומן בהי הידיעה. הכי מזומן. חז"ל אומרים שהמן היה לו עוד שם יפה. איך עוד קראו לו במגילה? ממוכן. ומה עשה ממוכן? רק דבר אחד. מה הוא אמר ממוכן? ביומר ממוכן לפני המלך והשרים, נו? פרק א', לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה. זה לא עניין פרטי, זה כלל עולמי, זה על כל השרים ועל כל העמים, זה בכלל דבר אחר לגמרי, צריך להבין את הבעיה הלאומית או אוניברסלית. כי על כל העמים ועל כל השרים, יש שם בעיה בסיסית בפרק א'. המלך הדמוקרטי קבע שעקרון היסוד בחקיקה הוא לעשות כרצון איש ואיש. זה עקרון יסוד, נכון? על עיקרון יסוד בחוק אסור לעבור. אמת? אמת, חשוב מאוד. אבל ושתי התבנה אותו. לא הבנתי. התבנה אותו בשם החוק. כי היא לא רוצה לבוא, כי צריך לעשות קרטון איש ואיש, לא? איי, 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 אז מה יעשה המלך עם עקרון יסוד? בעיה, נכון? חוק יסוד. חוק יסוד אי אפשר להחליט, צריך רוב. מה עושים עם חוק יסוד? נכון? א', ב', ב', ברכות. נו. בא ממוכן ואומר, אדוני המלך, אין בעיה. מה אומר עקרון היסוד? שצריך לעשות כרצון הוא איש ואיש. מי אמר שהיא בן אדם? הפרשנות המשפטית לאיש, זה מי שאני החלטתי שהוא בן אדם. אבל היא דת אדם. איפה כתוב שכל אדם הוא אדם? אדם הוא מי שהמלך קובע שהוא אדם. לא יחד, היגיון, לא, לא חוקי, מדהים, פקולטות יכולות לדבר על זה. ועכשיו עם העיקרון הזה צריך לראות מה עושים. היום הם מוכן, נוריד את הראש, מהם. בעברית אחרת מה אמר ממוכן? נו ריבונו של עולם, תביא כבר את אסתר המלכה. ממוכן זה אמן. אתם יודעים איפה ידוע חזל שהאמן זה ממוכן? לא רוח הקודש, ודאי רוח הקודש. אבל מאיפה ידעו את זה? פשוט כי הם ידעו עברית. המן וממוכן זה אותה מילה. זה פשוט עברית פשוטה. המן זה מזומן וממוכן זה ממוכן. וכל עניינו של המן זה להכין, למכן, לעשות מכון לשבטך. למקן את הכל כדי שיהיה כבר עת גבוה 50 אמה כדי לתלות את המן. להכין את הקרקע לאסתר המלכה. כל המגילה אין לה שום משמעות אם היא לא נקראת כסדרה או אם נתפספסה עוד אחת. מה שלא נכון לשום דבר בנבינים ובכלים. על הבסיס הזה משתנה תפיסה שלמה. איך אומרים שם חז"ל? אסתר מן התורה מניין, שמענו, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מגילת אסתר נקראת מגילת אסתר. נכון, היא לא נקראת לא מגילת מרדכי, לא מגילת אסתר ומרדכי, או מרדכי ואסתר, לפחות 50% משהו, קצת מיליון זכויות, מחייב, אמרו לי פעם אפליה מתקנת מגילת אסתר, מה? מגילת אסתר. אסתר הולכת אל המלך פעמיים, ובזה אני רוצה לעמוד. פעמיים עומדת אסתר להיכנס אל המלך, ואסתר מן התורה מניין, בכתי זה אנוכי, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. וקמים יהודים טובים ואומרים, אדון, מי יודע, אסתר, כן, באמת, תורה, לא תורה, לא רוצה אפילו להזכיר, קודש הקודשים, אסתר, מרדכי, כל מיני אפשרויות שמועלות כאילו אסתר, לא, תזבו, הייתי דברים שנכתבים ונאמרים. אסתר, אסתהר, אסתר שהיא שם פרסי. אסתר המחופשת בשם פרסי, וכל כולה זאת כנסת ישראל בהסתתרות הכי גדולה. יודעים מה זאת כנסת ישראל בהסתתרות הכי גדולה? זה כל אחת ואחד מאיתנו. זה שהנפש האלוקית שלי מסותרת. לא מצליחה להופיע. בגלות. היא נמצאת בגלות בתוך ים של דברים שמסתירים אותה. פעמיים יש את הסיפור המפורסם של אסתר עם השרביט. תחפושות. נכון? שהמלך עם השרביט והזה, נכון? פעמיים. בואו נראה רק את הסיפור הזה ותראו איך צריך לקרוא מגילה לכנסת. היי ביום השלישי אני מכיר את אסתר כי דיברנו על המן, דיברנו על מרדכי, דיברנו על אחשי ראש, אגב במילה, רק למי שהיה בשבוע שעבר, גם מי שלא ישים לב לזה שוב. זוכרים איך נקרא אחשי ראש בסוף? אחשי ראש, כי אחרית וראשית שלו. אתם מבינים? את זה אפשר להבין רק בסוף. לכן כל הדרך הוא היה אחשי ראש. רק מי שקרא את המגילה כסדרה, בסוף הוא מבין שאחשי ראש שהושחרו פניהם של ישראל בימיו, הוא אחשי ראש. הוא המלך שאחרית וראשית שלו. על זה עוד לא דיברנו, ורק על זה דקה שתיים ובזה אנחנו נגיד. והיא ביום השלישי, סיפור אסתר א', ותלבש אסתר מלכות, ואחרי כל הדו-שיח הגדול נכון עם מרדכי, מרדכי אומר לאסתר ללכת אל המלך, אסתר אומרת שמי שלא יבוא, שמי שיבוא אל המלך והוא לא נקרא אחת דתו להמית, נכון? מרדכי אומר להם, אחרי שתחרישי בעת כזאת, בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדי. ושם גלה הכפילות של העבודה שלהם. היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים, גם אני ונערותיי יצאו מכן. הימים שלך כנוס את כל היהודים הם חודש ניסן, והחודש שבו מרדכי מפיל את הפור, שבו עמד, סליחה לאבי, מפיל את הפור שנופל על הדר, והימים הם יוצאים מחודש לחודש, אז הימים שיוצאים הם בדיוק ליל הסדר. מרדכי אומרים חז"ל, שולח לאסתר ואומר לה, אסתר, מה פירוש שאנחנו נצום שלושה ימים? זה יוצא ליל הסדר, חייבים לאכול מצה. ונכרתה הנפש, הייתי אמר על מי שלא אוכל מצה בליל הסדר. ומה את מדברת? היא שולחת לו את המשפט הגדול, אתה הוא שקוראים אותו זקן של ישראל? אתה מהסנהדרין? אתה שואל אותי שאלות עכשיו, מה יהיה עם פסח? אמרה לו, אם אין ישראל, למה פסח? אם אין ישראל, למה פסח? זאת אומרת לו, במילים אחרות, אתה התורה, אני כנסת ישראל. באסתר הזאת, הילד השחר שהזכרנו, אחרי הכל צמה ובצומה הולכת, והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח בית החבית. זאת הפעם הראשונה שמופיע סיפור השאולי. הראשונה והאחת לפני האחרונה. היכי ראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, המלך בתוך הבית, נוכח פני הבית, נכון? נוכח הפתח, נכון? אסתר עומדת בחצר, נשאה חן בעינה. היושב את המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט. בעצם ראש השרביט הוא קצה השרביט. נכון? אם אני הייתי היום קורא לזה ראש השרביט, אז הראש נמצא אצל מי? תלמד. נכון? היא נוגעת בראש מהצד השני. אמר המלך, מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך על חצי המלכות בעינת עינה? זאת אומרת, אסתר, אם המלך טוב, יבוא המלך ואמר היום עם המשתה אשר עשיתי לא תוכלו לבחור לבחור. המשתה הראשון, הסוס, המשתה השני, קרבונה, ואז תולים את המן, נכון? בחמת המלך שכח. ביום ההוא, מקור שמונים, נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן, צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי הגידה אסתר מהולה. ויסר המלך את אמרתו, שהעביר מהמן ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. אילו הייתי אומר, עכשיו תמשיכו. מה הייתם אומרים עכשיו? מה זה טוב, נכון? מה הייתה עכשיו אומרה לעשות אסתר? לפתוח בניקוד גדול. ותשם אסתר ותדבר לפני המלך. ותיפול לפני רגליו, ותבק, ותתחנן לו להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. מה את רוצה? למה לבכות? תמן תלו כבר, מה בטח את אור יעביר גם? יושת המלך מאסתר את שרבית הזהב, אסתקו מאסתר ותעמוד לפני המלך. אתם שמים לב להבדל שלא שמים לב אליו. כמו הזקן במאמר אדיר נוגע בזה. אתם שמים לב להבדל בין הסיפור של השרבית בפעם הראשונה לפעם הזאת? את מה נותן המלך עכשיו לאסתר המלכה? את מה? את כל השרבית. לא חצי המלכות. את כל השרבית. אתם זוכרים את השרבית שם? היא נגעה בראש השרבית, אשר בידו. זאת אומרת שאת הצד הקדמי של השרבית, אסתר ראתה בכלל? היא לא ראתה, כי זה תפוס ומוסתר על ידי ידו של המלך. בסדר, התמונה מובנת, הוא מחזיק את השרבית, היא נוגעת בראש השרבית, נכון? יפה. מה עכשיו קורה? היא נופלת, והוא מושיט לה את השרבית. חלק מהמפרשים אומרים, הוא פשוט מושיט לה את השרבית, ואמר לה, תחזיק, היא תקום. תתחיל. בתור מגנז ככה, מכה. שיהיה לכם זה משהו לאחר. מה קרה? זהו, אלה הפעמיים עם שרבית הזהב. ותקום אסתר, ותעמוד לפני המלך. גם אז היא עמדה. אבל איפה היא עמדה בפעם הראשונה? בחצר. נוח בית המלך. איפה המלך? בבית. הוא יושב נוח פתח בבית. לפעמים מן הסתם המלך יושב ככה נוח קיר המדרך. אבל המלך יושב על כיסא מלכותו נוכח פתח הבית, ואסתר, כנסת ישראל, אסתר עומדת בחצר. ביום השלישי לצומח, ירקוקת הייתה עומק אותה. שלושה ימים צום. אבל היא נשאה חן בעינה. בפעם השנייה הם ביחד לגמרי, הם בבית המלך. היא נופלת לפני רגליו, היא בוכה ומתחננת, ואני לא מבין על מה. מה היא רוצה? להעביר את רעת המן? הפעם הוא נותן לה את כל השרביט, ועכשיו היא קמה ועומדת איפה? לפני המלך, לא בחצר. ואז כי היא עומדת לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וחשר הדבר לפני המלך. וטובה אני בעיניו. מה את רוצה? מספיק, מה עוד? ייכתב להשיב את הספרים החשר ואת המן בין עמדת האגגי אשר כתב על היהודים לאבד. יכול המן להיות תלוי. אבל המחשבות של המן עוד מסתובבות אצלי. אפשר לקלוט את המן, אבל השאלה היא איך ממגרים את הקליפת המן המלך שלי. איך את מחשבת המן המלך. אסתר מן התורה מניין שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר. אסתר אומרת למרדכי, אין שום הצדקה הגיונית שאני אעמוד לפני המלך, והמלך של המגילה הוא מלכו של עולם. אני לא נמצא במקום בכלל שאני יכולה לעמוד לפני המלך. ומרדכי אומר לה, יש דבר אחד שאיתו אפשר לעמוד לפני המלך. רק עם דבר אחד אפשר לעמוד לפני המלך. מסירות נפש. אתם מבינים את היום הזה? יש רק דבר אחד שאיתו עומדים לפני המלך. מה אחת דתו להעמיד? אני פה. כשהיא מגיעה אל המלך, היא נמצאת בחצר. היא בכלל לא במדרגה שהיא יכולה לעבור מהחצר. מי זאת? עולה מן המדבר. היא עוד במדבר בכלל. המלך יושב בבית מלכותו, ופתאום מתברר שהמלך כל הזמן יושב שהוא נוכח פתח הבית. המלך כל הזמן יושב ומסתכל רק על דבר אחד. אתה היית רוב. היא לא באה כי היא מרגישה בצדק שהיא לא יכולה לה. והוא יושב נוכח פתח הבית, כי הוא רק רוצה את המסירות נפש שלו. של מי שבא ביום השלישי לצומח. ביום השלישי הכל כך. ביום השלישי ויתה אברהם בתינה. ביום השלישי. ביום השלישי היא מגיעה, והוא יושב נוכח פתח הבית ומחכה. שהיא מתקרבת, נשאה חן בעיניו, אבל לא שייך בכלל שהיא תעבור מהחצר, היא עוד לא נמצאת במקום הזה. כאן, בחדר החושך הגדול שתיארנו, היא בחצר והוא בבית המלכות. אבל המלך מחזיק בידו את השרביט, והמוחין של השרביט, הראש האמיתי של השרביט, נמצא בידו של המלך. כאן בעולם הזה מהחצר אני לא יכול לעכל ממנו כלום. אין לי שום יכולת לתפוס כלום מהראש האמיתי של השרביט. כאן הכל הפוך, כאן נדמה לי שמה שאני מעכל הוא ראש השרביט, אבל זה הקצה. ותיגע בראש השרביט, כך היא קוראת לו. הבנתי את הפסוק. הבנתי את כל מה שכתוב בתורה. בחצר בית המלך, בראש השרביט, מסירות נפש. היא נוגעת בראש השרביט והמלך אומר לה, רק את ההתאמות הדלתת הזאת רציתי, חוץ מזה אני לא צריך לך. אז תגיד לי מה הולך השופט, את היעד. היא אומרת, כלום, רק לשתות לחיים, איתך, היא מרשה. אני רוצה את המלך, ואני רוצה את החושך. אני רוצה משתה עם המציאות הזאת. אני רוצה לשתות. אני רוצה להגיע יותר למקום של עד אלוהי. אני רוצה להבין מה, אני רוצה לא להבין, אני רוצה משתה. הדבר של המלך היא אחת. מהרו את המה. לעשות את דבר. ואז מתחילים השלבים של המשתה הראשון. שבלילה ההוא נדדה שנת המלך. אתם מבינים מה קורה עכשיו לקרוא את המשתה הראשון? המלך לא ישן. מי שהיה צריך לצלם את מגילת אסתר עד פרק ה' היה אומר את מה שאמר המן הרשע, המלך ישן. והנה השם כישן. אבל בלילה ההוא, אחרי ההתערותה הזאת, דלתתה, נדדה שנת המלך. אתם מבינים למה במשתה הראשון אסתר לא יכולה לבקש כלום? כי היא עוד בחצר. היא כבר זזה, היא כבר יושבת עם המן, אבל איפה היא ואיפה לבקש את מה שהיא רוצה? היא עוד לא מדרגה להגיד את כל מה שהיא רוצה להגיד. היא מחכה לראות איזשהו גילוי, היא מחכה למשהו שיתגלה. מה שההתערות הדלתתה הזאת יכולה לעשות זה דבר אחד, לערער את העולמות העליונים. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. וכששנת המלך נודדת הוא אומר להביא את ספר הזיכרונות ויקראו לפניו. ואז קוראים לפניו, כמו שנודדת שנתנו, סיפורי צדיקים לפני ש... מכירים? וקוראים לפניו על מרידות ועל סיפורים ואומרים יש מרדכי, יש! יש אור, אבל החושך יותר דומיננטי. האור לא קיבל שום פרט. החושך מוביל. ובאמצע הלילה המלך שואל, מי מחסר? אולי שום אסתר? היא הייתה בפעם האחרונה בחיים. ואומרים לו, לא אסתר, מה פתאום? זה מה שהוא רצה, תאמינו לי. המן מחסר. רק זה הוא היה צריך. ואז מתחילה ההתעוררות. המשתה השני מגיעים שאסתר כבר נמצאת בתוך הבית. את המן כבר תלו. ועכשיו באה אסתר ואומרת, את המן תלו. את בית המן נתת למרדכי. הכל ברור. אבל אני רוצה להגיע לראש האמיתי של השרביט. אני רוצה להגיע לנצח את מחשבת המן. אני רוצה להשיב את מחשבת המן בין עמדת האגדים. את הספרים אני רוצה לדבר. למחוק. ותבק. ותיפול לפני רגליו. ויושת המלך את השרביט כולה. מגילת אסתר היא ההתגלות של אסתר. היא נקראת מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי, כי האסתר מתגלה במגילת אסתר. כנסת ישראל מתגלה במגילת אסתר. אבל מי שלא קורא אותה בדיוק לפי הסדר, או מי שקורא אותה למפרע, או מי שקורא אותה היום וחושב שהיא הייתה שייכת לפעם, לא התחיל לתת ידי קוראת מגילת אסתר. אשר השם שנעלם ממגילת אסתר, הוא בדיוק אותו סיפור. אין שום הבדל בין שם השם שנעלם ממגילת אסתר בגלל ההסבר הפשטני של אבן עזרא, כדי שלא יעשו ממנו הפשטיים עבודה זרה. ולן ההסבר ששם השם נעלם ממגילת אסתר, מפני שזה למעלה מהדעת ולמעלה מהשכל. את כל זה ניסח הרמב״ם במשהו הפך ממדרש להלכה. כל המביאים וכל הכתובים עתידים לדבר. חוץ מחמישה חומשי תורה, שבאים למעלה למעלה למעלה. ומגילת אסתר שבאה מהכי למטה, אבל זה מהלמעלה למעלה למעלה, ומהאין סוף, מהיהודיים. חמישה חומשי תורה ומגילת אסתר הם אלה שקיימים לעולם. נזכר בעזרת השם תוך כל הדברים האלה ומתוך הדברים של היום גאולה שלמה במהרה בימינו.
אמן. תודה רבה.